שלום וברכה וערב טוב. אנחנו אמנם בימי ראשון רגילים ללמוד את אגרות הרמב״ם, אבל הפעם בכבוד היורצייט של הרב קוק אנחנו נעסוק במספר עניינים במשנתו של הרב. ייתכן מאוד שהדברים לא יהיו חדשים עבור חלק גדול מהיושבים כאן, אבל כפי שאמר הרב ציודה לאחד מתלמידיו ששאל אותו מה אני עושה כשיש תלמידים חדשים, אמר לו תחזור על אותם הדברים, כי הרי צריך לחזור על הדברים הבסיסיים אפילו 1,000 פעמים. ולכן אנחנו נחזור על דברים שהם לכאורה אולי משעממים עבור חלק מהאנשים, אבל אני חושב שלפעמים זה טוב, איך אומרים, לשים את הדגש איפה שצריך. אני רוצה להתחיל איתכם בנקודה אחת פשוטה, והיא מעמדה של ארץ ישראל במשנתו של הרב. תגידו, מה מעמדה של ארץ ישראל? הרי ארץ ישראל תמיד הייתה חשובה, ותמיד אבותינו דיברו עליה בחרדת קודש. בעצם אנחנו לא צריכים את הרב קוק כדי לדבר על ארץ ישראל. זה נכון, לא צריך את הרב קוק האמיתי בשביל שום דבר, רק שהרב קוק חוזר על דברים שמרוב פשיטותם נשכחים. ולכן אנחנו כן נעזר ברב כדי להבין את מעלתה של ארץ ישראל, ואני אקרא בעצם את הפסקה הפותחת את הספר הקדוש אורות. בכלל, ארץ ישראל מוזכרת הרבה פעמים בספרות, גם התנכית, גם של חז"ל, גם הספרות הרבנית לדורותיה, היא מוזכרת בדרך אגב, כאיזה מין הנחה מובלעת, דברים הידועים כבר מראש, אבל רואים שיש צורך לדבר על זה מדי פעם. הרב קוק מצטיין בזה שהוא לקח את ארץ ישראל בתור נושא, הנושא הפותח את ספר אורות. זה בא לומר, כנראה שזאת נקודה מיוחדת לתקופה שלנו. אנחנו פותחים בנושא של ארץ ישראל. מה מיוחד כל כך בארץ ישראל לעומת שאר מצוות שבתורה? הרי אמנם אמרו חז"ל במספר מקומות שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל מצוות שבתורה, אבל אמרו את זה גם על השבת וגם על התפילין וגם על מזוזה וגם על עבודה זרה. ואם כן, מה כל כך מיוחד דווקא בארץ ישראל לעומת שאר מצוות ששקולות כנגד כל התורה כולה, שיש צורך בדור שלנו לדבר על זה במיוחד? התשובה היא שבדור שלנו מופיע מושג חדש שאומנם ידעו עליו אבל לא דיברו עליו, והוא מושג הקדושה שבטבע. כלומר, אנחנו רגילים שקדושה מרוממת אותנו מעל הטבע, אבל לומר שיש קדושה בתוך הטבע זה דבר שאנחנו לא מורגלים אליו, לפחות מבחינה פדגוגית, שהרי ההתחברות אל הטבע יש בה סכנות. הטבע, כידוע לכם, הוא אכזרי, והשאלה היא האם אפשר להתמודד עם האכזריות של הטבע כשאתה בא לחפש בו קדושה. אנחנו יודעים אצל הגויים שיש לפעמים דיבורים על זה שזה חשוב לחזור, לשוב אל הטבע. צריך לחזור אל הטבע. וכאשר גויים אומרים שצריך לחזור אל הטבע, הדבר הראשון שעולה לנו בראש, מתי הפוגרום הבא? משום שהחזרה אל הטבע עניינה נסיגה אחורה מן ההישגים של האנושות. וההישגים של האנושות, זה למעלה מכל ההישגים, זה ההישג המוסרי. אם אני חוזר אל הטבע, סימן שאינני מעוניין בכל ההישגים של התרבות האנושית, אינני מעוניין במוסר, אינני מעוניין בעצם בקדושה, אני רוצה לחזור להיות חיית טרף, אולי מתורבתת. ומצאנו בעידן החדש הרבה משטרים של חיות טרף מתורבתות. והדבר הזה כן מפחיד אותנו. לכן יש רתיעה של היהודים מפני המושג עצמו של קדושת הטבע. מה אתה מדבר שטויות? קדושה, הטבע, זה שני דברים שונים. הקדושה היא דבקות ברוחניות. מצד שני, אם אני אשאל את היהודי, האם הוא מאמין שהשם הוא אחד, שהוא בורא הכל? התשובה תהיה, כן, הוא בורא את הכל. איך תכנה מצב שבו יש נוכחות אלוהית? פשוט, קוראים לזה קדושה. אם כך, אם השם הוא גם אלוהי הטבע, חייבת להיות קדושה בטבע. אתה מודה בזה או לא מודה בזה? אם אתה לא מודה בזה, אתה כופר. אומר היהודי, אני מודה בזה. יש קדושה בטבע. אז למה אתה לא מתעסק בזה? אני אתעסק בזה בסוף. כלומר, בינתיים יש לי הרבה עבודה עם הקדושה שמעל הטבע, בסוף נטפל בקדושה שבטבע. אפשר לומר, אנחנו לא, יש סדר בין הדברים, אנחנו לא נגד קדושה שבטבע, אבל יש סדר, כן. קדושה בטבע, נגיד זה, נוכחות אלוהית בטבע. הטבע זאת המערכת הסתמית בעולם. מה שעונה על השאלה מה, לא על השאלה מי. התפקוד הסתמי, העיוור, של העולם, גם של, גם העולם הגשמי, גם העולם הרוחני. יש טבע, גשמי ורוחני, ושם אין אישיות. אין, זה סתמי. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כן, זה עולם שיכול להיות יפה, אסתטי, אבל מייאש. אפשר לומר במידה מסוימת שאין דבר יותר מייאש מאשר נוף מקסים. כי הנוף המקסים הוא מקסים בעיניי. אבל מצד האמת, מה אכפת לו לנוף שאני רואה אותו כמקסים? בעצם אין לי עם מי לדבר. ככל שזה יותר יפה, זה יותר נורא. אתה מבין מה שאני אומר? מבחינה מסוימת. לכן יש גם סכנה של החוויה הפגנית, החוויה של העללת הטבע. אתה איתי? בסדר. אז אם כך, היהודים, מה?
אפשר להגיד שהטבע זה מה שנפסד?
נפסל?
נפסד.
נפסד? למה הוא נפסד?
הוא
קורא,
שהוא אומר
ששום דבר לא... שום דבר שלא נגיד, מתהווה תמיד. אפשר לומר, מתהווה תמיד.
לא
דווקא, לא, לא. יש גם הטבע הנצחי, למשל... ביחס אלינו הגלקסיות הן נצחיות, כן? זה לא שהן באמת נצחיות, אבל ביחס אלינו, זה מיליארד שנה עד שהשמש תכבה, בשבילי זה אין סוף, כן? אבל שם מה שהטבע זה בעצם מה שמתפקד בחוקיות עיוורת, שאיננה מתחשבת באישיות. למשל, אם אני יושב במקום, נגיד, שדרות המאירי, מכירה? כן, שדרות המאירי זה פה למטה. אני יושב על ספסל, ויושב לידי על אותו ספסל פילוסוף יווני. ואנחנו רואים, עובר לידינו צדיק, והוא דורך על קליפת בננה, והוא שובר את הרגל. הקליפת בננה היא רשעה. האמת היא לא רשעה, היא עושה את העבודה שלה. תפקידן של קליפות בננה בעולם לשבור רגליים, בין של צדיק ובין של רשע. אבל אני מתקומם נגד זה, אני אומר, איך זה יכול להיות? איך הבננה לא התחשבה בעובדה שצדיק דורך עליה? היווני מסתכל עליי כמטורף. הוא אומר, מה, אתה לא מבין? זה חוק. אין, ואז הוא מוציא פנקס והוא רושם, חוק. כל הדורך על קליפת בננה בזווית X. בן צדיק בן רשע, זה בסוגריים, שובר את הרגל. והוא מבסוט, גילה חוק של המציאות. אבל זה, אין מי לדבר. זה הטבע. אבל היהדות מאמינה שיש קדושה בטבע. אבל כאמור, אנחנו לא מתעסקים בזה. לא כל כך מתעסקים בזה, עד כדי כך שיש אפילו מה שנקרא הלכות של איכות הסביבה שנפסקו במשנה, בטלו מן העולם. יש למשל הלכה שאסור... לנטוע עצים בקרבה לחומה של העיר, אלא צריך להרחיק את העצים מן החומה 50 אמה. אומר התלמוד, מדוע? משום נויה של עיר. זה צריך להיות יפה. לא יפה לשים עצים ליד החומה, תרחיק את העצים מן החומה. כן? אומרים הפוסקים, הלכות האלה לא קיימות בחוץ לארץ. מדוע? משום שחוץ לארץ, כך כותב חתם סופר נדמה לי, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה, שזה איכס שמגעיל. רוצים שלא יהיה יפה. למה? זה לא שלנו. יש אפילו מנהג אצל משפחות מסוימות של יהודים במרוקו, שלא לנטוע עצים ושלא ללבוש בגד ירוק. מדוע? כי הירוק זה הצבע של העצים, של הדשא, אתה תתאהב בזה, אתה לא במקום נורמלי, אל תטע עצים, אל תלבש ירוק. לא רוצים להכות שורשים. וגם הבית יוסף כותב שההלכות האלה גם בארץ ישראל בטלו. מדוע? כי היא לא בידינו. עד שנזכה לזכות בה. ככה ביטוי שלו, נזכה לזכות בה. זאת אומרת שיש שלילה של האחיזה בעולם הטבעי. אפשר לראות את זה, יש מוסד אצל היהודים הגלותיים המכונה שטיבלך. ותמיד הפורמייקה קצת שבורה ויש וילון קרוע. שאלה למה, כן? זה מין מחאה, מחאה נגד ההתבייתות בעולם הזה. לא רוצים שיהיה יפה. עכשיו, אבל בכל זאת, באחרית הימים, אנחנו צריכים לחשוף את הקדושה שבכל. אומר הרב קוק, חידוש, הסוף הגיע. הגיע הזמן לחשוף את הקדושה שבטבע. הגיע הזמן להתמודד איתה. מכיוון שלא מתמודדים איתה, הקדושה שבטבע נוקמת את נקמתה. תובעת את זכויותיה. ככה ביטוי בספר אורות הקודש של הרב קוק, שהטבע תובע את דיקיונו. דיקיון זה מילה יוונית שפירושה משפט. כלומר, הטבע אומר, הגיע הזמן שתתחשבו בי, תגלו את האלוהות שבי. ועל ידי כך, מה שעושה הטבע הוא מחולל את התנועה החילונית. התנועה החילונית שהיא באה בשם הנורמליות, הטבעיות וכדומה. כן, בבקשה.
אבל גם לנקות את האמונה מהשיגים.
נכון, זה גם, זה עוד נושא נוסף, שבא לנקות את האמונה מהשיגים. אבל זה לגבי השאלה של הכפירה. אני מדבר פה על הטבעיות. החילונות היא לאו דווקא חייבת להיות כפרנית. עכשיו, הקדושה שבטבע, אומר הרב באורות, היא הקדושה של ארץ ישראל. לכן, השיבה שלנו אל הארץ זה שיבה אל הטבע. ניתן לומר שדבר דומה יש בזוגיות בין זכר לנקבה. הזכרים קצת בעננים, הנקבות הם על הקרקע. וזוגיות נורמלית בעצם תורמת מהאחד אל השני ומהשני אל האחד. אין, כלומר, איש בלא אישה, אישה בלא איש, זה עוד לא האדם השלם. יש צורך, אם כן, בשלמות של השיבה אל הקדושה שבטבע, שדווקא נשים מודעות לה יותר מאשר גברים. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי ביחס בין עם ישראל לארץ ישראל. מהי ארץ ישראל עבורנו? יש בעברית דבר מעניין, שלאיש יש מילה נקבית. מה הנקבה של המילה איש בעברית? אישה. זה דבר חדש מאוד. כן? לא מצאנו בשאר השפות שהמילה המציינת את הנקבה תהיה מילה נקבית של המילה המציינת את המילה איש. נכון? למשל, ביוונית, איש, אנתרופוס. אישה, גיניה. איפה אנתרופוס? אין קשר. כן? בערבית, רג'ול ומרה. אין קשר. נכון? מה? באנגלית, מן, ואישה זה אומרים מנס, נכון? חשבתי להגיד מנס, כי הרי אם אתה רוצה להגיד מילה בנקבה, אתה מוסיף E-S-S, אז מן, מנס, דווקא לא, וומן, אין שום קשר. בצרפתית איך זה? טוב, מישהו יזכיר לי אחר כך. עכשיו, אבל בעברית איש ואישה מהווים חטיבה אחת. זה באמת חידוש של התפיסה היהודית, שהאיש והאישה הם שני חלקים של זהות אנושית אחת. וביחד איך זה נקרא? אדם. כן? ויקרא את שמם אדם. יוצא לפי זה שזהות קולקטיבית נקראת אדם. מצאנו בספר יחזקאל שעם ישראל כקולקטיב נקרא אדם. ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם. זה אדם אתם, אתם אדם כישות קולקטיבית. מיד עולה השאלה, ומהי הנקבה של אדם? יפה, אדמה. זאת אומרת, היחס אל האדמה בין האומה לארץ הוא יחס של זוגיות. לעומת מה שמקובל אצל האומות, שהיחס אל האדמה היא יחס של אימהות או הורות, כן? Motherland, פטריה. כל הביטויים האלה שמורים על האדמה בתור הורה או הורה, כן? של האומה. יוצא לפי זה שכאשר אני, אם אני גוי ואני קשור אל האדמה שלי, אני קשור אל הטבע, אל הטבע בתור המוליד. ואז יש בהכרח בכל קשר לאומי, פטריוטי, יש כמין חטא, כמין גילוי עריות קולקטיבי של האומה כלפי אימה. ולכן, אלה שדוגלים בדבקות בארץ אצל האומות, מבטרים על המוסר. ואלה שרוצים במוסר, מבטרים על הארץ. זה הדיאלקטיקה המפורסמת בין ימין ושמאל אצל הגויים. בסדר? בעם ישראל הבעיה פתורה מראש, האם עזבנו אותה מזמן, את מצרים. אסור לשוב למצרים, שלא יתסביך אדיפוס. אבל מה? דבקים בזוגיות עם הארץ. האומה וארצה זה אישיות אחת. הקשר בין איש לאישה הוא לא קשר טבעי, הוא קשר מוסרי. רצוני, אני בוחר בך, את בוחרת בי. זאת אומרת, הקשר הוא בחירי, ממילא ניתן להבחנה מוסרית. אם אני ראוי לך, אני איתך, לא ראוי, מתגרשים. וזה הסיבה שיש מדי פעם גלויות שלא ראויים. עד כאן מובן? לא. לפי זה מתחיל להיות מובן מה שהרב כותב בתחילת ספר אורות. כותב הרב כך, ארץ ישראל איננה, מה זאת אומרת איננה? תגיד לי מה היא כן, מה אתה אומר לי מה היא לא? כנראה שהרב קוק מתכוון לשלול דעה שכבר כתובה לפניו, והוא בא להתנגד לדעה הזאת. לאיזה דעה הוא מתנגד? לדעה של הרב שמשון רפאל הירש. בספרו אגרות צפון, או 19 אגרות, ושם הוא מסביר שארץ ישראל, תשמע, זה פלטה. צריך מגש, כן? צריך לשים אנשים באיזשהו מקום. יש לך מגש? כן, שמים. המגש מילה את תפקידו, אפשר לעבור למקום אחר, לגרמניה, צרפת וכו', למקום שיש תרבויות מפותחות, ושם להעיר את האנושות. אז ארץ ישראל זה טוב, אבל זה כמו שיש לי פרוכת יפה. אפשר לסדר גם בלי פרוכת, כן. יפה. ולכן אומר כאן הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני, אלא מה היא כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. עד כאן להיום.
תודה רבה לרב על חלקו הראשון, כרגע אנחנו עוברים חלקו השני בתורת הרב קוק, שצפייה נאמן כולכם ערוץ מאיר.
צועד לאיתו, מזין לדממה, ורחוב של הים מסתחל לקראתו.
שלום וברכה. כידוע לכם, אנחנו עסקנו בזמנו בהגדרה של ארץ ישראל המופיעה בתחילת ספר אורות, ואם זיכרוני לא מתעני, נדמה לי שעסקנו בצד השלילי, כלומר, מה הרב בא לשלול. אגב, השיעור הוא להצלחתו של יהודה אוהד בן מרגלית. והשאלה, את מי הרב בא לשלול? נדמה לי שעסקנו בכך שהרב שולל את שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש, שהיה מגדולי הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה, נלחם את מלחמתה של האורתודוקסיה, וכתב ספר מלא רגש, 19 אגרות, או אגרות צפון, וגם ספר חורב, ועוד ספרים חשובים, גם פירושו על התורה, פירושו על הסידור, פירושו על מסכת אבות, שהוא מסביר שם מהו תפקידה של היהדות לדעתו. התפקיד של היהדות זה לקדש שם שמיים לעיני העמים, על ידי השתלבות במרחב התרבותי של האומות הנאורות. ולכן אם אנחנו נקיים מצוות, קלה כבחמורה, כפי שהשולחן ערוך, השולחן ערוך דורש מאיתנו, אז הגויים יוקרנו מכך, וזה ישפיע אליהם, הם יעשו וואו, ובסוף הגרמנים יראו שאנחנו כאלה טובים, שהם יגידו לנו תודה. יש לי איזה הרגשה שמשהו לא הלך שם. טוב, על כל פנים, זאת הייתה מחשבתו הקוסמופוליטית של הרב הירש, ואם תשאל אותו, אז מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה, זה משהו שנדרש בזמנו כדי להיוולד כאומה, אבל התפתחנו, יצאנו אל הגלות ברוך השם. אז מה, זה, מה זה כל הדיבורים על זה שאנחנו עתידים לשוב ויבנה בית המקדש, נקריב קורבנות? אומר הרב הירש, זה יקרה כשהקדוש ברוך הוא יחליט. כן, כשנסיים את התפקיד, אז הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו לציון, ואז אנחנו נתפקד כלב האנושות, אבל אסור, בתכלית האיסור, ליזום כל יוזמה אנושית שהיא כדי לעשות את זה. כן, זאת העמדה שלו, ממילא אנטי-ציונית מובהקת. אומר הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. כלומר, יש אמצעי, צריך להיות ביחד. והחזקת קיומה, החומרי או אפילו הרוחני. אין, כלומר, ארץ ישראל, יש שם קצת רוחניות, יש הרבה רוחניות, זה קדוש. אז אם זה ככה, זה לא שונה מהתפילין של סבא שלי. אין? אז יש התפילין של סבא שלי. כשאני מניח את התפילין של סבא שלי, זה נותן לי הרגשה של קדושה עצומה. כשאני מנשק את קבר רחל, גם כן. אין, משהו כזה. אז זה סגולות תפלות, קוראים לזה. אומר הרב, לא, לא, לא הבנת כלום. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר זאת ישות אחת. אז מה זה, אז בעצם מי זה שקיבל את התורה? עם ישראל? לא. עם ישראל והארץ הם זוג שביחד מקבל את התורה. מצאנו דבר דומה בספר הכוזרי, הערה מעניינת מאוד, כשהחבר מציג לפני מלך כוזר את היהדות, אומר אנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה לפי הסדר, נכון? אשר הוציאנו ממצרים, כן, זה באמת לסדר, באותות ובמופתים, והעבירנו את הים, ואת הירדן, ונתן לנו את הארץ, ושלח לנו את משה בתורתו. יש פה משהו שלא מסתדר בסדר. לא, פשוט רבי יהודה לוי מסביר לך. קודם כל, יש המקבל. המקבל זה עם ישראל וארץ ישראל. מה הוא מקבל? את תורת משה. זאת אומרת שבעצם התורה חסרה. אין לך את הארץ, אין לך כלום בעצם. זה מפורש בגמרא, על הפסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אומרת הגמרא בחגיגה דף ה' עמוד ב', כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ביטול תורה. טוב. לכן אומר הרב, אתה לא יכול להבין מה זה ארץ ישראל במושגים רציונליים. נגיד אתה מנסה להסביר, אני שואל אותה, האם אתה יכול להגדיר מי אתה, מה עצמך? התשובה היא, אני לא יכול. מה, את עצמך אתה לא יכול להגדיר, אז איך תגדיר דברים אחרים? כן, אני כל כך עצמי שקשה לי להגדיר את עצמי, כי אני לא יכול לעמוד על עצמי מבחוץ. לכן אומר הרב, ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כלומר, אם אתה תסביר במונחים פילוסופיים רציונליים מה זה ארץ ישראל, לא תצליח. זה, לכן גם כשרשי מסביר מה יהיה ארץ ישראל, הוא אומר, זה מתחיל מבריאת העולם. אתה מתחיל מבריאת העולם, תסביר לי מה זה ארץ ישראל, מבחינה היסטורית, מבחינה אנושית, גיאוגרפית, אבל מה אתה תוריד מבריאת העולם? אומר, כן, רשי, רשי אומר לך, תשמע, אם לא נתחיל מהבריאה, לא תבין. כן, מדובר פה בנקודה ראשיתית. עכשיו אני רוצה לשאול, אני רוצה לצטט לכם דברים שכתב מישהו, ואתם תגידו לי מי כתב. הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השגה רציונלית. עד כאן ציטוט. ישעיהו ליבוביץ'. הוא זה שאמר את זה. עכשיו צריך להבין באיזה הקשר הוא אמר את זה. מישהו שאל אותו, פרופסור ליבוביץ', האם בשביל לעשות שלום אפשר לוותר על ירושלים? הוא ענה, הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השכלה רציונלית, ולכן אי אפשר להשתמש בקשר הזה בדו-שיח כלפי חוץ, ולכן למען השלום אפשר גם למסור את ירושלים. שימו לב למה. ומשום שבתפיסה של פרופסור ליבוביץ' אין בעצם ערכים, יש רק אבסורד. והאבסורד, במיוחד הדתי, הוא כזה שהוא למעלה מן המציאות הטבעית. לכן, ישעיהו ליבוביץ' היה יהודי ציוני, מסיבות חילוניות לחלוטין. הוא היה יהודי דתי, מסיבות דתיות לחלוטין. הוא חי ב, אפשר לומר, במין פיצול, סכיזופרניה, אפשר לומר, זה גבל הרעיונית, בין השייכות שלו למדינה כמדינה, כעניין של חולין לחלוטין, לבין ההתנהגות הדתית, כלומר, זה בעצם התפיסה החרדית, שהיהדות אינה אלא סוג של דת, ולכן אין פה שום קשר לפוליטיקה, וכל עיסוק דתי בפוליטיקה הוא פשיסטי. כן? ככה הוא אמר. בסגנון הזה. עכשיו, לעומת זה הרב קוק, כשהוא אומר שאי אפשר להשיג את המעלה של ארץ ישראל בשום השגה רציונלית, הוא מתכוון לנקודת השורש, אבל לשורש הזה יש ענפים. זה מתחיל למעלה מכל השכלה רציונלית, וזה מתפשט עד הרציו, ועד הרגש, ועד ההיסטוריה. כן? כלומר, זה לא בא לנתק את הקודש מן המציאות, אלא עד רבה, זה בא להחדיר את הקודש לתוך המציאות. אתם מבינים? תפיסה הפוכה לגמרי, עם נקודת השקה, מאשר התפיסה הנאו-חרדית של ליבוביץ'. עד כאן מובן? עכשיו, איך כן אפשר להבין מה זה ארץ ישראל? כי הרי יש פה ספר שלם שבא להסביר לנו מה זה ארץ ישראל. אמרת שאי אפשר להבין, אז למה אתה כותב את כל זה? אומר הרב, אני אסביר לך איך אפשר להבין. מה?
מה?
אני לא יודע, אתה כבר יודע הכל, אני עוד מנסה לקרוא. איך אני יודע מה הרב אומר? אני פשוט אקרא, אז אני יודע. אני לא עוסק בניחושים. טוב, אתה לא מנחש, אתה אולי יודע, יש לך ידע רחב. טוב, ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם. אתה צריך בשביל זה רוח הקודש. אין לך רוח הקודש? חפש את החברים שלך. יש לך רוח הקודש, אתה תבין. טוב, יפה. יש לי רק בעיה אחת. יש אנשים שבידוע שיש להם רוח הקודש, ואף על פי כן אינם ציונים. איך זה יכול להיות? הרב אומר שמי שיש לו רוח הקודש יכול להבין. התשובה היא שמדובר בשני סוגים שונים של רוח הקודש. מה אומר כאן הרב? רוח השם אשר על האומה בכללה. כלומר, יש רוח השם כללית, יש רוח השם פרטית. כן? רוח השם פרטית, איבדתי את האופניים, איפה הם? אומר לך בעל רוח הקודש, אני רואה שהם נמצאים מאחורי המחסן ברחוב זה וזה, מקום זה. אתה הולך, מוצא. זה רוח הקודש פרטית. כבוד הרב, עם מי להתחתן, עם זאת או עם זאת? בוא נעשה חשבון, זאת מתאימה לך. כן. זה נקרא רוח הקודש פרטית. יש רוח הקודש כללית. רוח הקודש הכללית, זה לא כל אחד זוכה. כן? זה מדרגה מיוחדת. לכן אומר כאן הרב, מה זה רוח השם אשר על האומה בכללה? בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. לא הבנתי כלום. ההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. המילים האלה הם כמעט חסרי משמעות. מה זה הטבעה? טבעית רוחנית. אין לך אוקסימרון גדול מזה. רוחני זה חופשי. טבעי זה משועבד. נכון? כלומר, או טבעיות או רוחניות. כאן הרב מחדש, הטבעה טבעית רוחנית אשר בנשמת ישראל. כביכול כמין חיבור בין הטבע לבין הרוח, קשור כנראה למושג שדיברנו עליו בתחילת השיעור הקודם, שאם אני טועה, דיברנו אז על קדושה שבטבע. מה זה הקדושה שבטבע? יש כמין הקרנה של הטבעיות על הרוחניות ולהפך. כן? זה קצת מזכיר את האינטואיציות של יהודי אחר מסובך גם כן, ברוך שפינוזה, שזיהה את הטבע עם האלוהות. כן? אבל הרב שידע להעלות כל שיטה, גם מעלה את השיטה הזאת. יש צד של נוכחות אלוהית בטבע, והדבר הזה בא לידי ביטוי דווקא בקדושתה של ארץ ישראל. זה גרעין הקודש שיש בשיטה הזאת. שהיא ששולחת את קוויה, מה זה קווים? בזמן הרב קוק היו משתמשים במילה קווים בשביל להגיד מה שאנחנו קוראים לו היום קרניים. כן, כמו קרן שמש. פעם היו אומרים קווי השמש. אז אומר הרב, הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה. כלומר, יש מתוך הקדושה העצומה הזאת שמופיע אצל בעלי רוח השם, יש גם הקרנות, אפשר למצוא בזה בכמה מקומות. איפה היא נמצאת? איפה נמצאים הקרניים האלה? ששולחת את קוויה לבריאות, לבריאות, בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. כלומר, יש הרגשה בריאה, טבעית. אתה הולך למוכר החמוצים בשוק. ואתה אומר לו, תגיד, אתה שמעת? רוצים לעשות איתנו שלום. רק צריך לחתום על איזשהו נייר שאנחנו מוכנים לתת חתיכות מארץ ישראל. ויהיה לנו שלום. מה אתה אומר? מה פתאום? זה שלנו, ניכנס בהם, מה שצריך להיות? מה אנחנו, ארץ ישראל שלנו. אתה אומר לו, אולי לא חשבת על זה שיש הלכות פיקוח נפש ושלום, סך הכל זה ערב, ומה אי אפשר להאמין להם, זה שטויות וזה. השם איתנו, נראה להם מה זה. נזרוק עליהם צצת האטום. טוב, בסדר. אתה הולך לרב. כבוד הרב, האם אפשר בשביל השלום, מפני פיקוח נפש, לוותר כמה קצת רגבי אדמה. מה כבוד הרב אומר? הרב, בוא נחשוב רגע. שלום זה דבר חשוב, נכון? אבל רגבי האדמה האלה זה ארץ ישראל. או, זה בעיה. יש מצוות יישוב ארץ ישראל. המצווה, צד שני, פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה כל המצוות. כן, אבל זה לא סתם מצווה, כי זאת מצוות כיבוש, לדעת הרמב"ן. לדעת הרמב"ן, מצוות כיבוש. גם מצוות כיבוש נדחית מפיקוח נפש. לא, אבל אומר המנחת חינוך, שמצוות כיבוש דוחה פיקוח נפש, מפני שבכיבוש הולכים דרך הטבע, ויש מלחמות, ויש נפגעים, אז זה דוחה. כן, אבל דעת הרמב"ן נדחתה על ידי בעל מגילת אסתר, רבי יצחק דיליון, שכותב שבזמן הזה לא שייכת מצוות כיבוש בגלל שיש שלושת השבועות. אז לפי זה בשביל השלום יהיה מותר. אז מותר אולי. כן, אבל... רגע. אבל אבני נזר דחה את דברי המגילת אסתר וגם האגרה. אז יוצא שנשארו דברי הרמב"ן במקומם. אז יוצא לפי זה שאסור, אסור. יפה, הגיע לאותה מסקנה של מוכר החמוצים בשוק. אבל בדרך הייתה החלשה. מהי ההחלשה? השכל. השכל יש לו עוצמה ויש לו גם חולשה. החולשה שהוא מחליש את הנטיות הטבעיות. לכן אומר הרב קוק באורות הקודש, שצריך שעמי הארצות יהיו בקשר עם תלמידי חכמים, כדי לקבל מהם תורה. ותלמידי חכמים צריכים להיות בקשר עם עמי הארצות כדי לקבל טבעיות. צריך גם וגם. אז אומר הרב, רוח הקודש הזאת, היא נמצאת באורחות ההרגשה הבריאה. כן? הנה, ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. אצל מי עוד? אצל בעלי רוח הקודש מיוחדים. למשל, הרב קוק. כן. ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. במילים אחרות, איפה אני לומד מה זה קדושת ארץ ישראל? א', אני לומד את זה בנשמת האומה. מי שיכול להיפגש עם נשמת האומה רואה את זה על המקום. ב', אני פוגש את זה אצל ההמון הפשוט. ג', אני פוגש את זה אצל בעלי רוח הקודש עליונים. אצל מי לא? אצל האינטלקטואלים. כלומר, האינטלקטואל הוא כבר מעל הסדרה הטבעית, אבל הוא עוד לא הגיע לרוח הקודש. ואז יש לו איזשהו מאבק פנימי. וזה, לכן אפשר ללמוד בעצם את כל תורת ישראל ברוח פילוסופית, ערכית מאוד, קנטיאנית, אבל ללא חיבור אל הקדושה הטבעית של ארץ ישראל. זה בעצם מה שהרב כאן מאשים בצורה מעודנת את הרב שמשון רפאל הירש. עכשיו צריך להבין, למה הרב הירש כתב את זה? הוא לא סתם כתב שארץ ישראל היא לא חטיבה עצמותית. הוא רצה לעודד את היהודים בגולה לקיים מצוות. אל תחשבו שאין משמעות למה שאתם עושים. עד רבה צריך לקיים מצוות, כי אנחנו עכשיו במקום שבו יש לנו תפקיד כלפי הגויים, זה חשוב מאוד. אומר הרב, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כן, כלומר, הרב מודע לכוונות הטובות של הרב הירש, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, כל המחשבה הזאת, אומר הרב, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. לקחת את ארץ ישראל, לקחת את כל החיות הבסיסית, אז זה לא יעזבות. אז איך אני אחזק את היהודים? איך אני אגיד להם שכדאי לקיים מצוות? אומר הרב, יש לי פתרון בשבילך. תגיד להם מה שרשי אומר. רשי מביא בשם הספרי, למה צריך לקיים מצוות בחוץ לארץ? כדי לא לשכוח אותם כשתחזור לארץ. אומר הרב, האימוץ האמיתי, כלומר החיזוק האמיתי, של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. כלומר, אתה צריך לצפות ליום שבו תצא מכאן, שתצא מן הגלות הנורא הזאת. ברור, זאת אומרת שיוצא לזה שהקיום של היהדות בגולה הוא קיום של סטנדביי, המתנה. ההמתנה צריכה להביא אותך למצב שבו אתה שב לעצמך. כן אדוני, מה שאלתך?
אבל ההמתנה שהרב אומר קשה, נגיד ב-1200, 1300, קשה להגיד לחשוב על זה או להרגיש את זה.
ואתה רואה
כל הזמן
פוגרומים
וצרות.
ההפך, אתה אומר בימי חשקת ימי הביניים היה יותר קל להאמין מאשר בעידן המודרני. מדוע? בגלל שכאשר אתה נמצא בלילה, אתה מלא אמונה, ואמונתך בלילות. כשמגיע היום, אתה רוצה שיהיה באמת יהיה אור. אם יש קצת חושך, אתה כבר לא מאמין. לכן אתה אומר בבוקר, בלילה אתה אומר אמת ואמונה, בבוקר אתה אומר אמת ויציב. מבין אותי? כלומר, אנשים אמרו, תראה, כשהיית שואל את רשי, בתוך חשקת הגלות, מסעי צלב, דם יהודי נשפר לכל צד, וכאילו רודפים אותך. מה יכולה להיות האמונה בגאולה? אמונה למעלה מן הרציו. כלומר, מה במציאות יכול להראות לך שאפשר לצאת מכאן? לכן האמונה הייתה ללא גבול. אבל בעידן המודרני, כשכבר יש אפשרות לשוב, וכבר מתחילים לשוב, ורואים שיש קשיים, יש הספר הלבן, ויש הערבים שעושים פוגרומים, כל מיני דברים כאלה, אתה אומר, מה, זה גאולה זה? לא רציני, לא לזה ציפינו. ברור? זאת אומרת, דווקא הקושי של האמונה הוא בזמן המימוש. משל, למה הדבר דומה? מה?
אתה רוצה? אם חשבתי שזה בתוך הצרות,
זה מה שחשבת, בגלל זה שאלת אותי, ובגלל זה אני עניתי לך. כי הרי כשאתה בא לשמוע שיעור, השאלה אם אתה בא לשמוע מה שאתה כבר יודע או מה שאתה לא יודע. אם זה מה שאתה כבר יודע, אז למה באת לשיעור? אלא באת לשמוע משהו שאתה לא יודע. אתה אומר? כן. אז אם כך, זה לגבי מעלתה של ארץ ישראל, זה הדברים האלה הם בסיסיים מאוד. יש להם כמובן הרבה ביסוסים בספרות הרבנית. זה לא, הרב לא כותב את זה מנהמת ליבו. כן? איזה מין השראה, איזה פרזה. זה רציני מאוד. כן? אבל זה דברים שעם כל חשיבותם, הם גם לפעמים נשכחים. כן, למשל, יש דבר מעניין. ידוע לכם שהרב קוק תמך בהיתר המחירה של האדמות בשמיטה. נכון? תמך. מדוע? כי כדי שהיישוב לא יתמוטט, יש צורך לעקוף את איסורי השמיטה. בעצם אתה מוכר את האדמות לגויים, ואז אתה לא חייב במצוות שמיטה. יקשו המקשים על הרב קוק, קושיה. אמרו, למה אתה עושה את זה? כדי להחזיק את היישוב. למה זה חשוב להחזיק את היישוב? כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל ברגע שמכרת את האדמה והפקעת את המצוות מן הארץ, אז כבר אין עניין ליישב את הארץ הזאת. כי כל המצוות, כי כל המעלה של יישוב ארץ ישראל, זה מצד המצוות התלויות בה. ולכן אם אתה ביטלת את השמיטה, כשל עוזר ונפל עזור. עד כאן קושיית המקשיב על הרב קוק. מובן את הקושייה? כן, מובן את הקושייה. התשובה של הרב קוק היא פשוטה. מעלתה של ארץ ישראל איננה מפני המצוות התלויות בה. הרי מה הביטוי? המצוות התלויות בארץ. ולא הארץ התלויה במצוות. זאת אומרת, קדושתה של הארץ היא קדושה עצמית, ויש תוספת קדושה במצוות שבה. אבל העניין להתיישב בארץ זה בין שמצוות נוהגות בה, בין שמצוות לא נוהגות בה. קדושה עצמית. כך כותב גם החתם סופר, ויש לזה עוד הרבה מקורות. כן? אבל הדברים האלה לפעמים נשכחים מאיתנו, ולכן יש צורך להדגיש אותם. זה, לכאורה, זה הפרק הראשון של ארץ ישראל, והבה נראה את ההפך הגמור בפרק ג'. כן? זה פרק א', פרק ג' אומר את ההפך הגמור. יש מלומדי אורות שנרתעים מפרק ג', אבל יש לי הוכחה שצריך ללמוד אותו. הרב קוק הדפיס אותו, אז צריך ללמוד אותו. אנחנו יודעים לפעמים שיש מצבי גלות. כן? כלומר, זה לא רק סתם לפעמים, למעלה ממחצית ההיסטוריה של העם היהודי התרחשה מחוץ לארץ ישראל. לא ייתכן שדבר הזה הוא מקרי. כן, אומר המהר"ל, דברים גדולים אינם במקרה קרה. בוודאי דבר כל כך גדול, כל כך משמעותי כמו הגלות, זה לא דבר מקרי, זה דבר עצמותי אצלנו. וזה אפילו לא בגלל חטאים. כן, לא יכול להיות שבגלל חטאים יצאנו מהצאנו לגלות. כך אומר המהר"ל. כי החטא, אומר המהר"ל, זה דבר שהוא במקרה. ודבר שהוא מקרה לא יכול לעשות דבר כל כך מהותי. ברור? האם המהר"ל שכח שבתפילות אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו? שכח המהר"ל? אי אפשר לעלות על הדעת שהמהר"ל שכח. אלא, המהר"ל בעצמו מסביר. נכון שהלכה למעשה כדי לצאת לגלות היינו צריכים איזשהו חטא. אבל הסיבה של הגלות זה לא מתחיל מהחטא. כלומר בעצם הפילו עלינו תיק. חיכו לנו בפינה, הרי לא יפה להגלות בן אדם סתם כך. אז הוא מחכים לך, מחכים לך בפינה, עשית איזה פשלה קטנה, יאללה, חוצה. אותו דבר, עם ישראל. בעצם עם ישראל עשה חטאים. ועל החטאים, הם בעצם באו להוציא אל הפועל תוכנית כוללת, והיא שחלק מההיסטוריה שלנו תהיה בגלות, וחלק מההיסטוריה בארץ ישראל. ברוך השם, כבר גמרנו עם הפרק הזה של ההיסטוריה שלנו, עכשיו כבר חזרנו לכאן לנצח. אבל צריך להבין על איזה סוג חטאים יוצאים לחוץ לארץ. נגיד, יש חטא חמור מאוד ביהדות, עבודה זרה. נגיד שבתוך המדינה יש אדם אחד שעובד עבודה זרה. מה דינו? סוקלים אותו, נכון? שניים. סוקלים שניים. אלף. סוקלים אלף. כשזה מתחיל להיות מספרים גדולים יותר, השלטון קצת קשה לו להשתלט על זה. אבל עדיין האמירה הערכית, הכללית של המשטר, היא שעבודה זרה זה לא בבית ספרנו, גם אם הלכה למעשה יש הרבה. אבל מה קורה כאשר קיומה של המדינה הוא מפרנס את העבודה זרה? יש פה בעיה. כל זמן שיש מחאה שלטונית, עקרונית של החברה, זה לא. אז אפילו אם יש מיליון עובדי עבודה זרה, לא נורא. אבל כאשר המדינה היא בעצמה המקור, אין מרירה אלא לשבור את הכלי הלאומי. נכון? על זה אומר הרב כך. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. כלומר, אתה רוצה משהו שהוא באמת ישראלי, זה רק בארץ ישראל. כל מה שנעשה בחוץ לארץ זה תרגומים. לעומת זה, מה זה הרישרוש המתמיד? אי אפשר. זה כמו שמחלקים סוכריות בבר מצוות. אל תחלקו סוכריות שיש להם עטיפה מרשרשת. אי אפשר לשמוע את הדרשה של הרב, אי אפשר לשמוע את הבר מצווה קורא. אלא תחלקו טופים. טופי זה עטיפה שאבנית, לא עושה רעש. בסדר? גם לא כואב כשזורקים. עכשיו, לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת של ישראל. מה זה הצורה הכללית? הכלל אנושית. כלומר, היסוד הכלל אנושי, הקוסמופוליטי, בטל לעומת היצירה הארץ ישראלית, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. כן, בימי שלמה המלך, שלמה מוציא אל הפועל את הצורה הישראלית, מכל העולם באים, ועם ישראל הופך להיות המגדלור של האנושות. החטאים שגורמים גלות, איזה חטאים גורמים גלות? הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות את משכן השם תימא. כלומר, אפשר לדמות את השכינה למעיין. המעיין לפעמים, לא יודע אם ראיתם פעם, מעיין יוצא מנהר, זה מחזה מאוד יפה. המעיין יוצא מנהר, נוטף מים, ויש כמין בריכה גדולה במקום שבו המים מגיעים, ומשם ממשיך הנחל. מה קורה אם מישהו זורק כמה נבלות בתוך הבריכה הזאת? אי אפשר לשתות יותר. נכון? זה נקרא שהמעיין העצמי נשחט. על אותו דבר, המעיין של כנסת ישראל, המעיין הלאומי שלנו, הוא מבטל את ערכו. כן? מה שאומר כאן, החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי והמקור מזיל הזלות טמאות את משכן השם טמא. אז מה עושים? אז יוצאים לגלות. ממה אנחנו נשאב? קדושה, ערכים? אומר הרב, כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. כלומר, אז אנחנו מתחילים להתחבר אל תכנים אוניברסליים של הפילוסופיה והמוסר הכללי, מקבלים את זה מהגויים. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. מה זה מסתנן? מתנקה. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. כלומר, אנחנו שואבים דווקא מהאנושות הכללית, את ניצוצות הקדושה שנמצאים שם. עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. הרי אם אני שוב חוזר לדימוי של הבריכה, שבתוכה יש כמה נבלות, עם הזמן זה מתנקה. ואז חוזר המעיין להיות צלול, ואז אפשר לחזור לשתות ממנו. ואז נמאסת הגלות לגמרי, והרי היא מיותרת, והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. כלומר, אתה רוצה השפעה אוניברסלית דווקא מתוך ארץ ישראל. ואורו של משיח, המקבץ נידחים, מתחיל להופיע. זה נקרא ציונות. הציונות ההרצליאנית. וכל בכית המרורים של רחל המבכה על בניה, מתמתק על ידי שיפת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה, כן, כמו החיים המיוחדים לעם ישראל, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות ויהיה ברכה בכך חותמים. זה פה הערה בעצם של הרב נגד הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי עם כוונות טובות, פילוסוף גדול, מקיים מצוות במידה רבה, ומתנגד לציונות. כי הוא אמר, הציונות היא תמנע את ההתמסרות של עם ישראל ליעדים האוניברסליים שלו. הרב אומר, לא, אתה לא מבין כלום. זה נכון כל זמן שאנחנו כבר לא, שאנחנו לא ראויים לשוב אל הארץ, אבל ברגע שהגלות סיימה את תפקידה, אדרבה, הגיע הזמן דווקא למלא את התפקיד האוניברסלי שלנו מתוך ארץ ישראל, וזה מה שאנחנו עושים כעת. כן, בבקשה. שאלותיך שאלות עמוקות הדורשות שיעור מיוחד על הגלות. זה גם נמצא קצת בשיעורים על נצח ישראל, פרקים ד' וה'. אבל מאחר והגיע הזמן של המבזק, מהירים לי מאחורי הזכוכית, אז נצטרך להפסיק כאן. שלום.